פיק אנד רול, פודקאסט כדורסל ישראלי.
יום חמישי, 8 באוקטובר 2020, ספיק אנד רול בפרק נוסף, עד שיתחילו משחקי הליגה הבלקנית, ועד שמתישהו גביע ווינר וליגת ווינר תחזור, אנחנו מנצלים את פלטפורמת פודקאסט פיק אנד רול שלנו, כדי לעשות סדרה של רעיונות מאוד מעניינים. אחרי רכז על, כמו שנכתב בחשבון הטוויטר ספיק אנד רול, ומאמן שהגדיר את עצמו כפורוורד בגוף של רכז, החלטנו ללכת על פורוורד טהור, והיום מתארח, תכף נפנה אליו, טל דן. אז שלום עודד אלפרין.
שלום.
מה שלומך?
בסדר גמור.
איך שרדת את חופש סוכות? היותר קל או פחות קל?
מבחינתי, מה, יש חופש?
כן.
כאילו...
אין זומים בבוקר.
נכון, הזומים. אצלי יש רק ילדה אחת שעושה, אז המצב שלי הוא ככה, הוא לא כזה משמעותי, אבל...
יש לך משהו לפרוק לפני שאנחנו מצלופים את האורח שלנו?
שאני חושב שגם טל דן הוא סוג של רכז בגוף של פורוורד. כי אם הוא... יש מאפיינים
כאלה. יש הרבה גוף של פורוורד.
יש הרבה גוף, וגם יש הרבה רכז.
כן.
בתוך כל האירוע הזה. אז אולי פשוט ניתן את טל דן.
בבקשה, אז תעשה את זה.
טל דן, תגדיר את עצמך, אם אנחנו ממשיכים את הקף של ג'ובה.
רגע. קודם כל,
שלום, טל דן.
שלום, ערב טוב, צהריים טובים. קודם כל, כבוד גדול, שתי גאוני כדורסל להתארח אצלכם.
או, גאוני כדורסל.
מתרגש טיפה. גאוני כדורסל. מתרגש טיפה. לגבי השאלה, מה, 5 אסיסטים למשחק, שנה שעברה, מה, זה לא... זה רכז.
אני אמרתי, אני בעיניי אתה, כשאתה לא משחק בעמדה מספר 4, אתה משחק בעמדה מספר 1 בנס ציון, אתה מוביל את הכדור.
איך, פוינט פורוורד.
פוינט פורוורד,
כן.
יפה, עכשיו בוא נתחיל בשאלה הכי חשובה. אצלנו הולכים ישר לעניינים בלי סמולטוק. למה אתה נוסע בלי קסדה לקורקינט בתל אביב?
קודם כל, זה לא נכון.
אני, לפחות 3 אנשים ניגשו אליי ואמרו לי, תברר בבקשה, למה טל דן נוסע בלי קסדה על קורקינט בתל אביב.
אני, קודם כל, אני לא מסכים, אם אתה לא מביא לי הוכחות, אני יכול להתווכח, אתה יכול להתווכח על מחר, אני לא טוען שזה לא נכון.
אתה ישראלי אמיתי, אתה.
אני מיד דואג לך על הוכחות.
היא תשלח לי תמונה, אני אגיד לך, אני אסביר לך למה, אבל כל עוד אין תמונה, אני לא מסכים.
אז רגע, אז תסביר.
לא, יש לי קסדה, אני נוסע עם קסדה, אין מה להסביר.
אוקיי.
הוא מכחיש.
אוקיי.
אני לא יודע מי האנשים האלה, מאיזה, מה.
אתה יודע שג'ובה הכין חפתה, כן?
יאללה.
אנחנו מתחילים בחידון, טל, אתה מוכן?
כן, דבר אליי.
עשינו כזה גם לאבי בן שימול, הוא הוציא תשובה אחת נכונה מ5 שאלות.
וואה.
שהתשובה הייתה איזה יום היום, זה הדבר הכי שהוא ידע.
יפה.
אוקיי, יפה. מול מי היה המשחק הראשון שלך בליגה טל?
רמת השרון.
יפה.
הוא הגיע מוכן, טל.
כמה שיחקת, אתה זוכר?
3 דקות.
דקה, אבל מספיק ארון.
דקה.
אוקיי. מול מי קבעת את שיא הקריירה שלך בנקודות בליגת העל?
נהריה, 29.
יו, מפגיז.
זה.
יפה, אוקיי. עכשיו עולים בדרגת הקושי. מי מדורג אחריך ברשימת קלעי כל הזמנים של נס ציונה?
עוד פעם? קוואנקוק.
וואה.
עוד לפני שסיימת את השאלה.
שאלות קלות, אמרת שאלות קשות. אמרת אין להם תשובות.
חכה, חכה להמשך, טל.
בוא נראה. מי זכתה באליפות אירופה לנבחרות עתודה ששיחקת ב-2007?
ב-2007, סרביה.
יפה! תאודוסיץ'. שווה, הוא חזק, מפתיע לזה. ושאלה אחרונה, שאני מתחיל להבין שהיא תהיה לך מאוד קלה לאור התשובות שלך. כמה משחקים שיחקת במדי אשקלון בליגת העל? בעונת 2009-10.
מה אני מעריך? תראה, התחלתי את העונה, עזבתי בפברואר, 15 לפברואר, עד פברואר אני מעריך שבוא נגיד עברה חצי ליגה, חצי מהמשחקים לא שיחקתי, אני אגיד, בוא נגיד, סביבות ה-10 או 12.
10 משחקים, תשמע, אתה גאון.
וכאן סיימנו, טל, תודה רבה.
טל, היה נחמד מאוד, תודה שהשתתפת.
בוא נראה לי, אותו שאלות.
טוב, כשאמרת לי, ג'ובה, שאתה הולך לעשות לטל דן שאלון, אמרתי לך שהוא חזק בעניינים האלה.
זה לא מה שאמרת.
אמרתי לך.
אמרת שהוא לא ידע כלום.
איזה שקרן אתה. תשמע, ג'ובה, אתה הורג אותי מול כל
מרואיין. אני מספר את האמת.
מול כל מרואיין.
אני לא יכול לשקר למרואיינים שלנו.
אבל כל המרואיינים מכירים אותי. הם יודעים שאני לא שקרן. טל דן מכיר אותי, הוא רואה אותי במגרשים. הוא יודע שאני לא שקרן.
טוב, אז באמת, אם יש משהו לפתוח עם טל דן, וסליחה שאנחנו אומרים את זה בפניך, זה להתעכב על מה זה סמל, אולי בספורט בכלל ובכדורסל בפרט. אז כשאני מסתכל על טל דן, וברור שהוא סמל של נס ציונה ו... סמל האחרון בכדורסל הישראלי, בטח אחרי השחרור של שלומי ארוש מהפועל חולון, זה בא לידי ביטוי בשני אופנים מבחינתי. אחד זה אורך השנים בקבוצה אחת, ומעונת 2010-11 הוא נמצא בנס ציונה, בין אם זה בליגה לאומית ובין אם זה בליגת על. והנושא השני, שבאים לבנות את הקבוצה, מחפשים את ההתאמה לשחקן כמו טל דן, כי הוא הסמל של הקבוצה. עכשיו אותי זה לוקח, אתה יודע לאן זה לקח אותי? לנדב ונפט. תמיד שמכבי תל אביב הייתה מביאה זרים, היא הייתה מנסה להתאים את זה לנדב ונפט. ובעונות שהיו מביאים פתאום שני גבוהים, כמו בעונת 97-8 שהביאו את רנדי ווייט ורשארד גריפית, משהו שם לא עבד. וביום כיפור שניצלתי את הזמן לקרוא הרבה ספרים בזמן הצום, אז לקחתי את אחד הספרים של אירן סלע מסביב לכדור, והוא מספר שם, יש שם פרק שלם על נדב ונפלד, ויש ציטוטים מרעיון של רנדי ווייט שנדב היה צריך לעלות מהספסל. סגור סוגריים, וזה מה זה מבחינתי, אם טל דן בנס ציונה מגיע, לא משנה מי המאמן, זה גם לא חשוב שזה היה אותו מאמן כל הזמן חוץ מהעונה, שבאים לבנות את הקבוצה, מתאימים קודם כל את השחקנים לטל דן. אתה גם מרגיש את זה, טל?
כן, חד משמעית. אני הרגשתי את זה המון המון שנים, בטח שנדב גם המשיך, והכיר אותי כל כך טוב, וידע למה אני מסוגל לתת, ומה טוב לי לידי, כאילו איזה סוגי שחקנים אני צריך בשביל להביא את היכולות שלי, וגם בשביל שהקבוצה תצליח, כי אני מאוד דומיננטי, לאורך השנים בקבוצה, ובסוף כולם רוצים להצליח, אז אתה יודע, אם תביא מישהו שהוא יהיה בדיוק עליי, אז כאילו מה הרעיון בזה?
איזה שחקנים באמת צריך לידך כדי שתצליח?
אני, קודם כל, אני מאוד אוהב חמש, שהוא שתי סוגים, אחד ששיחקתי עם קרייג סמית, שהיה לי מאוד מאוד כיף איתו, כי הוא היה נועל בצבע, היית נותן לו את הכדור, היה לו עדיין טובות, היית יודע שהוא יתפוס אותו, לא משנה מה, והוא יעשה לזה נקודות, וכאילו היה קרייג סמית ודיימון סימפסון שהוא היה קצת, כאילו היה בסי שלו, ומצד שני היה ג'ף וויטי ומיצ'ל וואט וטליב זנה שהם היו יותר אטלטיים ויותר ניידים, פחות פוסט-אפ.
באופן כללי אתה כאילו, מדבר פה על שמות מאוד...
על החמש.
על מי ששיחק איתי, החמשים, כן, חמשים טבעיים ששיחקו איתי, שהיה לי, כאילו אני מניח שזה היה בגלל שאני הייתי שם.
אתה מדבר על חמשים, ואתה כאילו מזכיר את השמות האלה שיש בנס ציונה לאורך השנים, ואתה אומר, בונה, איזה חמשים היו לנס ציונה בתקופה הזו שאתה משחק בה.
היה לי כיף, כן, היה לי כיף, מעניינתי ממש. היה לי כיף להגיד שחקנים באמת בקדר הזה, והשמות האלה, הפצצות כל שם, זה סיפור מיוחד לגופו. וקלעים, אני צריך קלעים. אני צריך אחד כמו דקואן קוק שיעמוד, ואני יודע שאני מוצא לו את הכדורים, הוא לבד, הוא קולה.
ומבלי להיכנס לשמות, ונגיד מגיע שחקן שלא תואם את עכשיו את סט התכונות המקצועיות שתיארת, אם זה small forward או guard שקולע שלשות מבחוץ, וחמש או אחד שנועל בצבע, או נייד שפחות מתאים, והוא חלק מהקבוצה. איך מתמודדים עם זה? זה לא שאתה, אנחנו מכירים אותך, אתה לא הולך לבכות למאמן ואומר לו, אחי, מה זה?
ברור, לא, אין דבר כזה. תמיד היו לי, כאילו, זרים על העמדה, תמיד היה 4.5 ש... בנוסף לחמש הזה, כאילו, זה לא שהשאירו לי את העמדה הזאת, וגם עכשיו, גם השנה, לדוגמה, יש, אתה יודע, אני מאוד לוי, ויש, זה בסדר, אין לי בעיה עם תחרות, ואני נהנה מזה, ואנחנו מפוצצים אחד השערים באימונים, ומתחרים, וכיף ממש. כאילו, אין עם זה פסול. תמיד היה ג'רמי הולווי, ואחרי זה, לא יודע, היה אורן קרטר, וטוני איזלי, היה ניסיונות להביא 40 על העמדה שלי, שחלק צלחו וחלק היו, היה דברים טובים וחלק קצת פחות, אבל בסופו של דבר, לא יודע, אני רואה את זה כטובת הקבוצה, אתה מבין? בסופו של דבר אני רוצה שהקבוצה תצליח.
אבל מה בכל זאת גורם לדבקות הזו בינך לבין נס ציונה? האם זה משהו שבא מההנהלה? כמה זה בא ממך ומהרצון שלך? והאם במהלך הדרך המאוד ארוכה הזו, היו רגעים ששני הצדדים כבר אמרו, טוב, אולי זה מספיק ובוא נסגור את זה.
אני לא יודע אם שתי הצדדים, כן, מן הסתם, אתה יודע, בחיים בכלל, גם עסקה שהיא כלכלית וגם עסקה שהיא, לא יודע, רגשית, לא יודע, אם זה חתונה ויש אין מה לעשות, דברים לפעמים לא מסתדרים ויש תקופות פחות טובות ויותר טובות. אני אגיד לך מה מהצד שלי. אני חושב שבעקבות הטראומה שעברתי בשנים שלפני שהגעתי לנס ציונה, היה לי מאוד קל לאחז במקום הזה, שקראתי לו בית, שאהבו אותי וכיבדו אותי, והקהל לא אוהב אותי, והעיר כאילו מחבקת אותי, אז מאוד קל לי להבין את זה, בהסתכלות אחורה, שלפני זה, כמו שאתה אומר, צירקתי באשקלון בעשרה משחקים של משהו ממוצע כמו 4 דקות. כאילו, היה לי רע לפני זה בכדורסל, לא הריחו אותי, ירדתי לליגה שנייה, עליתי ליגה ראשונה, לא שיחקתי, ירדתי עוד פעם לליגה שנייה, עוד פעם עליתי אתה מבין, לא מצאתי מקום שנתן לי במה. ופתאום בא נס ציונה, עלינו ליגה איכשהו, וזה מאוד קל לי להישאב לזה, ולהגיד זה מקום שהוא מספיק טוב בשבילי, והחלומות שלי על מכבי תל אביב וה-NBA, כבר מזמן כבר הם נגוזו, איך שנקרא במגרסה. אז מאוד קל לי להגיד, נס ציונה זה המקום המושלם בשבילי. כאילו, אתה יודע, כולם תמיד אומרים מה, אין לך שאיפות, אין לך חלומות להגיע, ואני אומר שלא, אני נכוויתי בעבר, אני יודע מה זה מקום טוב, אני יודע מה זה מקום שטוב להיות בו.
זה כאילו לא מתאים לדור שלנו, אני ואתה בערך באותו דור מבחינת הגיל, שאומרים על הדור הזה שהוא נורא נורא אוהב לקפוץ ממקום למקום, ושמישהו שנשאר הרבה זמן באותו מקום, זה סוג של אולי, אני לא אגיד כישלון אישי, אבל כאילו אומרים, לך אין שאיפות, אבל אם לבן אדם טוב, אז למה שלא יהיה לו פשוט טוב?
אם אתה הכרת את אשתך בגיל 22, 18, חתנת בבית הילדים, אז מה, בגיל 25 יכול להיות שיש לך שאיפות להביא משהו, כאילו למצוא משהו יותר טוב?
לא, אבל השאלה...
או שזה בסדר?
השאלה היא, מה שמעניין הוא...
אני, כאילו, לא, זה לא בסדר. זה לא, כן. אם אשתי שומעת את זה.
שואל אותך, לא יודע, אני שואל אותך.
תגיד לי, טל, אתה...
שאלה,
שאלה לגיטימית. לא, אי אפשר להשוות, אתה לא...
למה לא?
אני אסביר לך למה, כי עקרונית, ואלפרין מוזמן לתקן אותי אם אני טועה, שאתה מתחתן, אתה בשאיפה שחתמת על חוזה אחד וזהו. המטרה שלך היא לא להפר את החוזה הזה, ככה אני רואה את זה לפחות, ואתה נמצא במקום שגם אם יהיו בו קשיים, ויש בו קשיים, לכולם יש את הקשיים שלהם, או תקופות פחות טובות, אתה רוצה להיות שם, אז אתה לא... אם המצב...
ככה אני מרגיש בדיוק, ככה אני מרגיש בדיוק.
אבל אצלך יש נקודות יציאה בחוזה. אצל מי שמתחתן אין לו נקודות יציאה בחוזה.
כאילו יש, אבל לא, בחוזה שלי אין.
בחוזה שלך ספציפית.
בחוזה של עודד עם אשתו, רק היא יכולה לצאת מזה.
אבל הסטטיסטיקה, אבל הסטטיסטיקה לא מראה ככה.
האופציית היציאה היא רק שלה, יודעת את זה מ-day one.
אבל הסטטיסטיקה מראה אחרת. כאילו, אתה אומר, כמו שעכשיו שאתה אומר ששחקנים אחרים מעדיפים לקפוץ ולדלג ולהתקדם וחלומות, אבל גם בפן הזוגי, זה קורה.
אבל בסופו של דבר, בסוף הקריירה שלך, שאני אף אחד לא יודע כמובן באיזה גיל זה יקרה, כשיגידו טל דן, יגידו טל דן היה הסמל של נס ציונה, ויכול להיות שבשביל חלק מהאנשים, זה ציון דרך יותר גדול מעוד 15 נקודות בממוצע פה, וקפיצה לקבוצה הזו, וקפיצה לקבוצה הזו. יזכרו את טל דן כסמל של איזושהי קבוצה, של איזשהו מועדון.
נפלה זכות בחלקי, זה כאילו אמיתי, זה מה שאני מרגיש.
אז תראה,
זה מה שאני מרגיש.
אחד החסרונות במרכאות שיש להיות סמל של מקום מסוים, זה שאתה לוקח את הדברים קשה יותר. זאת אומרת שהקבוצה לא מצליחה, אז לך קשה יותר, כי אתה מכיר כבר את כל האוהדים ברמה האישית, ואתה מייצג, ושאם יש שחקן זר או ישראלי שמגיע שנה ושנה, הוא עוזב אחרי, אז אתה יודע, זה פחות נוגע בו, ובך זה מגרד, אז... דווקא לאור כל הדברים האלה, וברור לי שזה יותר קשה לשאת את זה, תנסה להסביר לי איך יכול להיות שוויתרת על סרט הקפטן בעונה שעברה. זה משהו שלא הסתדר לי בשום צורה, שקראתי על זה פעם ראשונה או שמעתי על זה, אמרתי זה לא יכול להיות.
קודם כל, אני אתייחס לחלק הראשון של השאלה בהתחלה, ואחרי זה אני כאילו נמשיך הלאה. נכון שיותר קשה, אבל גם שהקבוצה מצליחה יותר טוב. כאילו, אני מקבל הרבה נקודות זכות שהקבוצה מצליחה, בתור אחד שהוא חלק אינטגרלי מהמועדון הזה. כאילו, אם זה עליית ליגה, אז קיבלתי המון המון קרדיטים, אז זה שירדתי איתם, אתה מבין? כאילו, כן קיבלתי. ושנה שעברה הייתה איזה נקודה... אני לא יודע להסביר למה, לא כל כך הסתדרתי עם נדב, ואני מאוד מאוד אוהב אותו, גם בתור בן אדם וגם בתור מאמן. היה לי קצת קשה עם הבידוד הזה בבית, והחוסר הצלחה והחוסר קהל, והרגשתי שאני לא מתחבר לקבוד, כאילו לא יודע, שהכל קרה מהר מדי, כאילו מאוד נלחמנו לחזור, ואני הייתי מהראשונים שאמר בוא נוותר על הרבה מאוד כסף, בשביל לחזור לשחק, בשביל לא לשבת בבית, בשביל שהגלגל יתחיל להתגלגל ו... הם לא יודע, לילדים יהיה מה לראות, ולנו יהיה קצת תעסוקה, אימונים, לא יודע, אתה יודע, ישבתי בבית, ישבנו כולנו בבית חודשיים, ואני טיפסתי על קירות. אז מאוד מאוד רציתי לחזור. ולא יודע, זה לא הרגיש לי כמו כדורסל אמיתי, כאילו אני הרגשתי רע בתקופה הזאת, גם נפשית, גם פיזית, אחרי שישבתי כל כך הרבה זמן בבית, וכולנו בעצם, הליגת קורונה הזאת, המשחקים בהם, כאילו אין מה לעשות, זה בלי קהל, בלי אולמות ריקים, זה כאילו לא יודע, לא הרגיש כמו הקבוצה ש... שרציתי ש... כאילו אתה מבין, מה שרציתי, מה שציפיתי שיהיה. וזה הגיע לנקודה שחוויתי המון המון תסכולים, ואמרתי, אני הסתכלתי כאילו לרגע, שמתי את טובת הקבוצה בצד ואמרתי, רגע, אני לא מרגיש בנוח פה. והפוך, סליחה, שמתי את טובת הקבוצה לפניי, ואמרתי, אני יזוז הצידה בשביל לא לפגוע בהצלחה לקבוצה.
כי אמרת מה? שלא ראוי שקפטן של קבוצה יתנהג כמו שאתה הרגשת?
כן, כן. כן, הרגשתי לא טוב, הרגשתי לא טוב בכדורסל, הרגשתי לא טוב בקבוצה.
אבל איך זה, של איך זה התבטא? מה היה? כאילו, כעסת יותר, צעקת?
כן, הייתי פקעת עצבני, הייתי עצבני, לא הצלחתי להביא את עצמי של כל השנים האלה לתקופה הקצרה הזאת. בגלל הבידודים, בגלל הפחד של לצאת מהבית, של הכנסות, של המחלה הזאת, של הקורונה, של ה... כאילו מפחידים אותך שיש איזה שד בחוץ, וזה אמיתי, והשפיע עליי. נפשית.
זה משהו שקרה לך במהלך החיים? יש לך איזושהי היסטוריה של חרדות מאירועים כאלה, שזה משהו שלא חווית מעולם?
לא, לא, לא חוויתי מעולם, ואז אמרתי, אולי אני צריך לשים את בשביל ה... בשביל ה... כאילו האהבה שלי, שזה הקבוצה והעיר והשחקנים, ולא יודע, כל ההנהלה והצוות המקצועי, ואמרתי, אני אשים את עצמי רגע בצד, ובוא נמשיך. בוא נמשיך לנסות, כאילו, אתה יודע, להתקדם.
ובאת לנדב ואמרת לו את זה, ומה הוא אומר לך?
הוא אומר לי שהוא מאוד מצטער לשמוע, ברור מן הסתם, אני ונדב יש לנו מערכת יחסים מטורפת, לחיוב, כאילו לחיוב, הוא מכיר אותי מגיל 16, והמון המון שנים ביחד, המון, גם רגעים מסמכים, גם רגעים עצובים, גם מחלוקות, הכל ביחד, כאילו, וזה הגיע למצב שכאילו הוא בסוף חיבד את זה. הוא הבין, הוא ידע מאיפה אני מגיע.
שמע, זה יפה מאוד לשמוע ספורטאי וכדורסלן מדבר על תקופה שדברים שאנחנו לא יכולים להרגיש ביום יום, כי...
קשה, כולם יכולים להרגיש את זה.
לא, את הלבור...
זה מרגיש לי כאילו אנחנו מדינת ישראל בחרדה, סוג של התקף חרדה כזה של חצי שנה שלא עובר.
זה נכון, אבל לפעמים שאתה מסתכל מהצד, אתה אומר, אולי האימון הזה שאתה יוצא, זאת אומרת, די בטוח שהאימון שאתה יוצא והמשחק שאתה יוצא, זה מרומם את הנפש, כי יש לך לאן לצאת. ואתה לא רואה בדיוק, אתה יודע, אתה רואה שחקן לפעמים עצבני במשחק, אתה לא מייחס את זה לעומס הנפשי שיש עליו, שהוא יודע שעוד שעתיים נגמר המשחק, והוא חוזר לדירה לארבעה קירות. אז יפה מאוד לשמוע אותך מדבר על זה. ומעניין אותי לדעת, עכשיו אנחנו לצערנו בתקופה מאוד דומה. איך אתה מתמודד עם זה אחרת? אחרי שחווית את זה והייתה הפסקה, ועכשיו אנחנו עקרונית לצערנו בתקופה מאוד דומה.
זה נכון, זה נכון, זה מדויק, זה קצת, זה הסיטואציה היא טיפה שונה, למה? כי כולם עכשיו בבית, וכולם עוברים את אותו דבר בדיוק, וכאילו הצרות שלי, הן בדיוק כמו הצרות שלכם, והצרות של המשפחה שלי, והצרות של, כאילו, בפעם הקודמת מה שהיה זה שהיינו חודשיים בבית, ופתאום כולם יצאו לחופשי, כאילו, אתה מבין, כאילו לסוג של, אני לא יודע, מסיבה גדולה אחת.
ורק אתם נשארתם בבית.
ורק אנחנו נשארנו בכלובים. כאילו זה היה, תחשוב מ-15 במרץ, משהו כזה, עד שנגמרה עד סוף יולי, אני לא, כאילו שום אינטראקציה עם בני אדם, חוץ מהשחקנים בקבוצה. וגם שם אומרים לך, אתה לא יכול לשבת, אתה לא יכול לעשות למסעדה עם הקבוצה, אתה לא יכול לארגן על האש עם השחקנים. כאילו כל הדברים האלה ביחד, ועכשיו זה כאילו טיפה שונה, כי כולם באותה בועה, הכל סגור מבחור, הכל סגור.
אבל עוד מעט, אף אחד לא יודע מתי כמובן, נגיד עוד חודש, חודש וחצי, אפשר להניח שהמצב קצת ישתפר, ואנחנו נחזור לאיזושהי שגרת חיים.
למסיבה, כמו שאתה קורא
לזה. לא נראה לי שתהיה מסיבה כמו הפעם הקודמת, אבל נחזור לשגרת חיים. אני לא מאמין שלשחקני הכדורסל תהיה את הפריבילגיה הזו, אתם לא תהיו בבידוד, אבל עדיין נדרשו מכם
יותר מהרגילים.
איזה שהם הגבלות מסוימות.
כן, בוא נגיד ככה שלגבי מה שהיה בתקופת הקורונה, שהסכמנו לחודש וחצי, ואני עוד פעם אומר שאני הראשון שהסכמתי לבידוד, כולל רק כדי לחזור לעבוד, רק כדי, כי זה היה התנאי בעצם, והיום אני לא חושב שזה אפשרי לעשות כזה דבר לתקופה כל כך ממושכת, גם לא הישראלים וגם לא הזרים, דרך אגב הזרים במצב הרבה יותר קשה ממני, ואני מדבר איתם באימונים, זה לא נעים. ועוד פעם, הם באים לאימון, הולכים הביתה, וזהו, פה זה נגמר היום שלהם. ושעתיים, שלוש, לא יודע, עכשיו עם ברד גרינברג אנחנו מתאמנים קצת יותר, אבל זה נגמר, ואתה חוזר לארבע קירות שלך עוד פעם, אז אני לא חושב שזה יכול, בטח לא להחזיק במשך שנה, אין סיכוי בעולם.
אמרו לי בהרבה קבוצות בתקופה הקודמת, תקופת הקורונה, שהאולם הפך להיות פתאום החבר הכי טוב שלכם. הייתם נשארים עוד, כאילו יושבים ומדברים.
גם עכשיו, נכון, גם עכשיו.
ואתם מזמינים טייקווי, כן? כי אי אפשר ללכת להביא.
אנחנו אפילו גם לא טייקווי, משלוחים, כן.
משלוחים, סליחה, כן.
כן, יש לנו פה את האמת בנס ציונה, את האמת על הגבול עם רחובות, אבל למסעדת זו היא כיף ממש, טעים, עושה לנו משלוחים לכל הזרים ולישראלים, ודואגת ברמה שאין את היום.
טוב, בוא, לפני שאנחנו מתקדמים, בוא נלך קצת לאיזה סיפור מצחיק יותר, כי הרי הורדת אותנו עכשיו לרצפה, דיקטת לנו את כל היום, אלפרין יוצא מהחדר פה.
אתם התחלתם איתי, דיברתם
איתי. אנחנו שאלנו, אתה ענית.
אתה שיקפת לנו את המציאות וזה כואב לנו.
לא, האמת שאני חייב להחמיא לך שזה היה מאוד מעניין ומאוד יפה לשמור.
דרך אגב, כאילו, אתה יודע, זה מה שרואים כל היום גם בטלוויזיה, זה כל היום אנשים שמתלוננים על כמה מצב.
אתה יודע מה הפתרון.
כאילו, אתה יודע, מצד אחד קשה להגיד כאילו ש גם לנו קשה, כאילו, אתה מבין?
טל, הפתרון הוא פשוט. אל תראה את זה. אל תראה את זה.
לא, אני לא רואה את הטלוויזיה.
תראה ערוץ הספורט, תראה ערוצי הספורט, תמצא את מה שיש לך כדי לברוח. אל תיכנס לסיפור הזה של החדשות.
סידרתם גם כדורגל, היום סידרתם גם כדורגל, גם כדורסל, בשעות לא פוספות, סוף סוף.
אנחנו באים בשבילך.
אני ביקשו ממני לתת לך הוראה, לספר את סיפור לג בעומר באשדוד.
קודם כל, שי אוזמן, ולא התקלתי בדבר כזה. הוא לא עוזב אותי, לא ראיתי דבר כזה. עכשיו מה היה? בוא, אני אספר את הצד שלי, פעם אחת אני לא יודע, הוא כל הזמן הוא זורק את הקיצות האלה בטלוויזיה, אני מת עליו, אבל שתדעו. היה לנו שבוע לפני פלייאוף באשדוד, אני חושב שזה היה תקופה אפריל, פסח, חול המועד, והלכתי ללאש בים עם חברים. ומישהו הוזיז את המנגל, אני לא יודע, הדליקו מנגל והוזיזו אותו, ואני דרכתי על החול, רק על החול, לא על גחלים ולא על המנגל ולא על מדורה, ויצאו לי שלפוחיות ברגל ברמה שלא נתקלתם בהם, זה אמיתי, זה אני התפדחתי לבוא לאימון, וידעתי מה לעשות. ובחרתי להיות כנה, להגיד מה קרה, כאילו, אתה יודע, וזהו, מאז הסטלבט עליי.
האוזמן היה GM באותה תקופה?
הייתי שבוע, אוזמן היה GM.
הסיפור שאני שמעתי זה שזה היה בלג בעומר, ואתה הגעת פתאום לאימון עם קביים.
לא.
ואז שאלו אותך למה קביים, ואמרת הייתי אתמול בלג בעומר ודרכתי על גחל.
רכילות.
תשמע, דיברנו עד עכשיו על מה שהיה, בוא נלך קצת למה שהיא, אתם בנס ציונה כמועדון פתח דף חדש, הגיע ברד גרינברג, ואם דיברנו קודם על עניין הקליעה וכאלה, כשאנחנו רואים את הקבוצות שברד גרינברג מאמן לאורך השנים, אז אחד הדברים שמאפיינים את הקבוצות שלו, זה שהוא אוהב שחקנים עם כלייה. אממה, זה פחות הפורטו שלך בשנים האחרונות, אם כי אתה, יכול להיות שאתה מנסה יותר, עלית בתוך ארבע עונות מ-4 זריקות ל-3 עונתי, ל-19 ו-22 זריקות. שזה באחוזים מאוד יפה, ועדיין זה לא חלק מהמשחק שלך, אתה מביא הרבה דברים למגרש הכדורסל, כליעה מ-3 זה לא אחד מהם כרגע. איך זה מסתדר לכם בינתיים?
ככה, קודם כל, אנחנו רק בהתחלה, אז באמת אי אפשר, כאילו, אתה יודע, עוד לא התחילה הליגה, ומשחקי הכנה היו, היה לנו משחק הכנה אחד, ועוד גביע ווינר. אבל לדעתי, זה יכול להיות הזדמנות מעולה, קודם כל, לא יודע, ללמוד משהו חדש, אתה יודע, הייתי עם נדב הרבה מאוד שנים, ואני מאוד מעריך אותו, והיה לי כיף אצלו, אבל פתאום בא מאמן חדש ותרגילים שונים וואלה זה אותי זה מאוד מאתגר ואני חושב שאני יכול למצוא נישה שם שהיא מאוד שיכולה להיות לקבוצה מאוד טובה כי אם בסופו של דבר יעמדו מסביבי 4 קלעים ורק למצוא את מי שפנוי אתה יודע זה בסוף זה נראה לי הכי כשש
אבל אתה יודע שדיברנו מקודם על החמשים הקלאסים שהיו אצלכם בקבוצה אני ראיתי את אחד ממשחקי ההכנה שלכם בגביע ווינר ו אין לכם השנה 5. יש לכם את ג'ורדן
מרפי. אין לנו. ג'ורדן מרפי לדעתי הוא היה פצוע במשחק החנה שראית.
נכון, הוא לא היה טוב.
הוא רבע לארבע.
אבל הוא כאילו החמש.
כן.
אתה מבין?
הוא משקל הסנטרים הנמוכים האלה שיכולים לעשות הרבה בלגן.
חמש קטן. וצ'יטם,
שהוא בגובה של החמש, הוא בעצם הארבע.
כן, צ'יטם הוא ארבע, שמה נאמר אפילו מתקרב לשלוש עם יכולת כליה כמו שיש לו, וגם נמרוד כמובן, הוא עוד שחקן
שנמרוד שהוא השלוש שמשחק בארבע, הוא גם הכי גבוה בקבוצה.
אז אני טוען שטלדן השנה הופך להיות פוינט סנטר. או סנטר פוינט, כמו שאומרים.
יכול להיות שיהיו לי הרבה דקות בחמש, ואין לי בעיה, זה כן, אני אקח את התפקיד. אני לא יודע, אני רוצה להיות המגרש, אני רוצה להשפיע, אם מעניין אותי באחד, בחמש, בשש, בשבע.
בדיוק שמעתי את פבלו לסו, שאלו אותו מה קורה, אין לך מחליף את הוורס.
איפה שמעת אותו, ברדיו מדריד?
לא, קראתי את הדברים שלו לקראת המשחק שאני משדר. אז הוא אומר, אין לך מחליף את הוורס, הוא אומר כן, אבל יש לי את טרי טומפקינס, והוא במכלל לא שיחק סנטר. עכשיו, אנחנו יודעים שטומפקינס הוא לא באמת סנטר, אבל יכול להיות שכבר אין יותר עמדות. אתה יכול להתחיל בעמדה מספר 5, אבל אתה תיקח את הכדור ותוביל אותו במתפרצת. זה לא משנה באמת.
אתה מרגיש את זה, טל, ש... אתה יודע, ואנחנו מדברים...
דברים השתנו, ברור, מהיום שעליתי לבוגרים, דברים בשמי וארץ, זה 180 מעלות.
איך אתה מרגיש, איך זה בא לידי ביטוי, אתה יודע, שאתה משחק את זה על המגרש?
אני שיחקתי, כשאני עליתי בגיל 18, אני לא אשכח את זה בחיים, שיחק בנעריה, אידוקו ז'יקרו, וסנטר בשם היל.
אוטיס היל.
אוטיס היל. ב-4-5, ואני הייתי צריך לשמור על קוז'יקרו ב-4, ואני הייתי ילד צנום, לא הייתי נראה כמו שאני נראה היום. והוא פשוט נעל אותי בצבע, ואני לא ידעתי מה לעשות, אמיתי. כאילו, אני הייתי בתוך הצבע, כל הפוזיישן ההגנתי של שצרקי אז בראשון, הייתי פשוט בתוך הצבע, למשך אולי 6-7 התקפות עד שהוציא אותי, והוא פתר אותי מהעול הזה.
מה הייתה העמדה שלך בגילי הנוער?
3.
3, כי אתה 1.90 ו...
8.
אולי.
תן לו, מה, זה ההחלטה שלו.
אני חושב שבמינלת, אני חושב שבטר של המינלת כתוב בטר 96.
בסדר.
לא משנה. בלי נעליים.
סיקס.
אתה שלוש, שהקליעה זה לא חלק החזק במשחק שלך.
אז זהו, שהייתי קולע.
אוקיי.
קולע בשחקן נוער, שחקן שעליתי לבוגרים, הייתי על תקן, נגיד בנבחרת עתודת תקס, סטטיסטיקה, זרקתי יותר שלשות משתיים.
אז מה...
בתור שחקן חמישייה.
מה השתנה? מבנה הגוף שלך, העובדה שנהיית יותר פיזי, זה השפיע לך על אופי הקליעה, על יכולת הקליעה, או פשוט בגלל ששיחקת שונה, גם ליאור אליהו, כשהתחיל את הקריירה שלו בגליל, עוד ראינו אותו קולע שלשות, ולאט... הוא זרק לפחות.
בסדר.
אבל הוא עשה את זה.
אבל הוא היה ארבע.
בסדר, אבל לאט לאט עם השנים הוא הפסיק עם זה לגמרי.
נכון.
וזה אתה אומר הפוך, אני התחלתי בתור מישהו שכן קולע. אז למה זה בעצם יצא כאילו מהמשחק שלך?
כי למה? אני חושב שלא עבדתי מספיק. אמיתי. אני חושב שנוצר איזה תסכול בקריירה שלי עם העובדה שלא, אני לא מקבל במה, והלכתי ללמוד תואר בכלכלה, וכאילו התחלתי, כאילו חיפשתי לברוח מהכדורסל. ואז לא הייתי הולך לברוק, ולא הייתי זה, והייתי שחקן אחד על אחד לא רע בזמנו. כאילו צעד ראשון מאוד מהיר, והיו יוצאים אליי לקליעה, אז כאילו היה לי מאוד קל לעבור שחקנים, אז מאמנים היו אומרים לי, למה אתה זורק? כאילו אתה עושה סל מתי שאתה רוצה, אתה יכול ללכת לסל מתי שאתה רוצה, אין אף אחד לא יכול לעשות אותך. בין אם זה ליגה לאומית, בהתחלה זה היה מן הסתם בליגה לאומית, ואיכשהו שכנעו אותי שהקליעה היא פן מיותר, אמיתי, ככה אני הרגשתי.
זה... נשמע שמלווה, עדיין מלווה, אבל אתה יכול לחזור לזה? זאת אומרת, אתה לא בן 50.
אם אני יכול לחזור לזה, אני חושב שכן. אני מאמין שכן, אני מאמין, אני עובד, אני זורק.
אתה עומד...
באמונים אני קולע, באמונים אני קולע, אני נצח עם משחקי קליעות בקלות, חייבים לי כולם פחיות על שלשות, אמיתי, כל הקבוצה.
זה לא שאתה מפחד לזרוק שלשות. אתה זורק אותם גם במשחק, אתה לא במצב נגרע לזה בן סימונס, מפילדלפיה, שיש לו ממש, אתה רואה שיש חשש אמיתי, באימונים הוא קולע. אבל הוא מגיע למשחק והוא ממש קופה. אתה כן זורק.
אני חושב שגם אני צריך להיפטר מאיזה סוג של חרדה ברגע שאני זורק. אני לא זורק בביטחון מלא. גם שאני זורק ואני זורק נכון, כי אני צריך לזרוק ולא כי זה המהלך הנכון, אתה מבין?
והחשש הזה מתבטא גם כשאתה מגיע לקו העונשין, או שזה חשש אחר?
אני מניח שזה אותו דבר, אני לא יודע.
בוא נפתח את זה רגע. מה קורה לך כשאתה מגיע לך?
אתה אמרת, אנחנו מחליפים את השיחה, לא הבנתי.
לא, זה הייתה... קודם כל זה...
אז התנחת?
א', זו הייתה התנחת קומית. ב', אם אתה שם לב, זה הנושאים שאלפרין אוהב לדבר עליהם, הוא אוהב לדכא אותך, הוא מוריד אותך פה למטה.
אני רוצה את הרעיון עם ג'ובה, בבקשה.
בסוף הרעיון, קבל אחד על אחד עם ג'ובה, הוא רק ישאל אותך
שאלות.
הוא ישאל אותך שאלות, ישאל אותך שאלות על העבר שלך, ואתה תענה. אני שואל שאלות על ההווה, ושואל אותך, מה קורה לך בראש כשאתה מגיע לקו העונשין? כי אתה, שוב אתה, אני חוזר לנקודה הזאת, אתה קולע, אתה יודע לקלוע, ידעת לקלוע, אתה מגיע לקו, ומה?
אין לי הסבר, אמיתי, פסיכולוגי, זה רק פסיכולוגי. זה אין לי הסבר, כי אני עוד פעם אומר לך, עכשיו אם תלך איתי עכשיו, אני ואתה נקבע במגרש כלשהו, לא משנה איזה, ואתה תחליט, ואני תראה שאני קולע 70-80% לשלוש, בפצ'וט בלעמוד, ואני ואתה ונגרוק. כאילו בלי לחץ, בלי קהל, בלי טלוויזיה, בלי זה. מה קורה במשחק, אני לא יודע למה זה ככה.
תראה, אני יכול לחזק את טל, ולהגיד שזה נכון, כי גם יצא לי לדבר איתו על זה, שהוא בא לצלם פה לפני איזה שנתיים פרומו, הוא גם אמר והראה את זה בכתבה שהוא עשה בחמישיות, שהבאנו את ארי רוזנברג לזרוק איתו באיזה אולם ריק.
הוא ביקש מני ארי רוזנברג להחתי בשביל הצילום, אמיתי.
כן, כן, וזה משהו שכבר אני שומע ממך ועליך די הרבה זמן, וזה נראה שזה משהו שמלווה אותך, זאת אומרת, אנחנו שומעים את הדברים שאתה מתייחס אליהם, בין אם זה האחוז לשלוש, בין אם זה הקושי בתקופת הקורונה, ובין אם זה, יש דבר ש אתה אומר הרבה ברעיונות שעשית בעבר, וקראתי אותם והקשבתי להם, שמלווה אותך מאוד, נקרא לזה היחס המקומם שקיבלת לאורך הקריירה עד נקודה מסוימת כאן. שהרבה שחקנים קיבלו הזדמנויות שאתה לא קיבלת, למרות שהיית טוב לפחות כמוהם. וכל העניין הזה מרגיש לי שיושב עליך, יושב לך על הכתפיים, ובא לידי ביטוי בהרבה צורות, שיכול להיות שכל עניין השלשות והעונשין, זה חלק מזה. שזה לא קל להתמודד עם זה. זאת אומרת, לשחקנים, אנחנו לפעמים מפספסים, כל הנושא המנטלי, מהקיצוניות שלו של דיכאונות ומצבי רוח לדברים יותר פשוטים, מקבל יותר ביטוי בשנים האחרונות. מקווין לאב ודמר דה רוזן ב-NBA, וגם בתוך הכדורסל האירופי, ובכל המקומות. והרבה פעמים אתה רואה שיש שחקנים שאתה מפספס, לא טל, טל עושה קריירה מדהימה, לא מדבר עליו. יש שחקנים שמתפספסים בגלל העניין הזה. השאלה טל, מה לדעתך, איפה אפשר עוד לעזור שחקנים כדי לא לפספס אותם, ולעזור להם בנקודה הזאת בדיוק?
אוקיי, אז אני חושב שקודם כל, דברים קצת השתנו מהרגע ש כאילו מהעבר, כאילו היום גם לתקשורת יש משמעות מאוד מאוד גדולה בצמיחה של השחקנים, בין אם הם מדברים על, לא יודע, לפני כמה שנים זה היה חואקים שוחמן ונמרוד לוי, וכאילו אתם מייצרים בז סביב שחקנים, והיום זה ים הדר, ומן הסתם הם גם מביאים קבלות, אז כאילו זה מאוד קל. אבל יש איזשהו סוג היום שדחיפה גם של מאמנים שמגיעים ומבינים ששחקנים צעירים צריכים את הדקות וצריכים את הביטחון וצריכים את הדחיפה. ואני מאוד נהנה לראות את זה. אני מאוד, שנה שעברה נגיד ליאור קררה שפתאום בגיל 23 התחיל את הפריצה שלו ואיך שהיא נפצעה בגלל פציעה, אבל הוא התחיל את הפריצה שלו בנס ציונה, ואותו דבר גולן גוט שקיבל את המפתחות בגיל מאוד צעיר להיות חמישה בקבוצה בליגת העל. והיום זה הולך לשם, הדור הצעיר כאילו, כן, הוא מקבל. הוא מקבל הרבה דברים.
גם מנטלית?
ברור, ביטחון, מה זה מנטלי? ברור, בסוף מנטלי זה רק ביטחון.
שזה בא דווקא, נקרא לזה ביחס הפוך לעובדה שהמאמנים בליגה הישראלית הופכים להיות יותר מאמנים זרים, ולאו דווקא ישראלים, היית מצפה אולי ש דווקא הישראלים יהיו זה שהתחפו את הישראלים הצעירים קדימה, ולאו דווקא הזרים, או שבכלל זה בכלל הוראת מועדון, וזה לא קשור למי שעומד בראש הקבוצה.
אני חושב שלא, אני חושב שב-99% מהמקרים זה המאמנים. המאמן בסוף הוא הבוס, והוא צריך להחליט עם מי הוא הולך, ואיך הוא חושב שהקבוצה יש לה את הסיכוי הכי טוב לנצח, אמיתי, ולהצליח, כי בסוף, הוא הראשון שישלם את המחיר.
דיברת אתה על גולן גוט ועל ליאור קררה. בנס ציונה, שגם בעונה שהייתה לכם, היו לכם עונה עם שאיפות בשנה שעברה, עזוב את התוצאות שלה, השאיפות שלכם הן די צנועות בסופו של דבר. אתם רוצים להגיע לפלי אוף, אתם רוצים להתברג באירופה, במפעל, נקרא לזה הרביעי בחוזקה שלו. אצלכם אולי זה מקום שאפשר לתת בו לעשות טעויות. יש קבוצות בישראל, לא מעט.
אני דווקא לא מסכים איתך.
לא, אני שואל.
אז רגע, אתה לפני שאתה עונה, אני, על פניו זה נשמע שאלפרין צודק.
אוקיי.
אבל לדעתי, אחד הדברים שהפיינו את הקדנציות הארוכות של נדב זילברשטיין בנס ציונה, זה לאו דווקא צעירים. כי הוא מאמן ש... שוב, מצד אחד עבד שנים עם נוער, עובד בגימנסיה כמאמן, ומצד שני, בליגת העל, בדרך כלל שמגיעים רוקיז, אם ניקח את עידן אלבר בעונה שעברה,
קשה.
זה קשה.
לא מספיק, זה קשה, זה לא מספיק. נכון, לא מספיק.
וזה לא, נכון, עכשיו, זה ביטחון, לא שאין לו את הגישה, אבל משהו ביטחון, שם...
עוד. שוב, זה עוד גם ביטחון למאמן. לדעתי בסוף זה עוד ביטחון למאמן.
זה גם עניין...
זה הנקודה.
זה גם עניין של מה זה רוקי. ליאו קרר היה רוקי בליגת העל.
אני מדבר על רוקיז בליגת העל.
אבל הוא בא אחרי שנה טובה מאוד בגליל העליון בליגה הלאומית. גולן גוד שהגיע לנס ציונה, הוא לא היה רוקי.
לא.
הוא כן היה רוקי כי הוא לא שיחק בראשון. הוא שנה לפני ובהפועל תל אביב הוא קיבל דקות לא משמעותיות. הוא ירד איתנו לליגה, הוא בא אלינו בליגה הלאומית. הוא הוכיח את עצמו, ואז הוא קיבל את ההזדמנות גם בליגת העל, אבל okay, הוא לא שיחק לפני זה בליגת העל. אבל, לא יכול לקחת...
אבל הוא בא, הוא בא בתוך המערכת, הוא היה שנה אחת בליגה הלאומית איתכם, והמשיך...
החלטה עם... מדהימה.
נכון,
החלטה והמשיך... מדהימה.
הקבוצה שלכם בליגה הלאומית הייתה באמת סיפור, אני ליוויתי אתכם כל העונה הזו.
מפלצות.
העובדה שנשארתם קבוצה באמת, שכל השחקנים שם, אחד-אחד יכולים היו לשחק בליגת העל, והחלטתם לרדת ביחד, ועליתם ביחד חזרה, היה אירוע...
דרך אגב, אתה יודע איזה שנה כיפית הייתה לנו באותה שנה בתור קבוצה, כאילו גם בהתחלה שלא הצלחנו עם רוי חגי, ואז שחזר נדב, היינו מאוד מאוד מלוכדים ומאוד, כולם הבינו שהמטרה היא לעלות ליגה ואין שום אגו אישי בתוך זה. כאילו כולם היו מחויבים לאותו תהליך ולאותה קפיצת מדרגה שכולם הבינו שבסוף אם הקבוצה לא תעלה ליגה, לא משנה אם קלעת 18, 15, 11 או 6, אתה... זה מצב לא טוב. אז כאילו כולם הבינו את זה, וזה היה מאוד, היה מאוד כיף לראות את הכימיה, ואת ה... ואת ה... והיה לנו גם שחקנים מאוד חברותיים, אופמן ופיצ'ון ו... ובן דוד, שהיום עוזר מאמן בחיפה, ו... והיה גיל אמיתי, והיה ממש כיף. היה ממש כיף, אני חושב שזה אחת השנים שהכי נהניתי מהם בכדורסל בקריירה שלי. אם לא אחי.
תגיד, אני חייב לשאול משהו שבהתחלה רציתי שלא, אבל אני בכל זאת. אתה בטח ראית, או נחשפת, או שלחו לך את מה שגיל אמיתי אמר על נדב זילברשטיין. עכשיו, אתה אמרת פה בתחילת הפרק, וזה ידוע שהמערכת יחסים שלך ונדב מאוד, איך קראת לה? מטורפת. לפני כמה דקות. שראית את זה. עכשיו, אני לא בא, אני לא מחפש שתגיד לי עכשיו שגיל הוא X ו-Y.
כאב לי, כאב לי. כאב לי, ואני מאוד מאוד אוהב את גיל, הוא יודע, אנחנו בקשר עד היום, לא סירקנו הרבה שנים כבר ביחד, כאילו מאז אותה שנה בעצם, לא סירקנו ביחד, ואני מאוד מאוד אוהב אותו בתור בן אדם, אני חושב שהוא שגע, אמיתי, אני חושב שהוא לקח, אני לא נכנס, כי דיברתי גם איתו אחרי המקרה הזה, דבר כשהרמתי לו טלפון, והוא הסביר לי למה ואיך וכמה, אבל בוא לא ניכנס לזה כי זה שלו, אבל אני חושב שהוא שגע, אני חושב שהוא ניצא ל... הזדמנות להחזיר, או לא יודע, למאמן שכאילו כרגע נמצא, או לא משנה, זה בן אדם בסופו של דבר, שכרגע הוא נמצא בלואו פוינט שלו, של הקריירה שלו, כאילו פיתורים מנס ציונה, ועכשיו, אתה יודע, בסוף זה פרנסה של אנשים, וכנראה שהוא היה מאוד מאוד פגוע ממנו.
איך נדע וגיד לזה אתה יודע?
את האמת שלא, לא דיברתי עם נדע על זה. לא דיברתי איתו על זה.
איך השימוש שלך?
אני לא יודע.
איך השימוש
שלך? עוד פעם, אני אומר, אני חושב שהוא שגע, אמיתי, אני כאב לי שראיתי את זה.
איך השימוש שלך ברשתות חברתיות? אני לא זוכר שראיתי אותך באיזשהו.
הוא באינסטגרם.
לא יודע, פחות, פחות, כן, פחות.
הוא מטייל ביפן, הוא מעלה. הוא בעיקר עם קרפלס באינסטגרם, זה מה שהוא עושה.
למה, קרפלס מעלה דברים?
אתה לא יודע, טל וטל.
לא, אין לי מושג, אין לי אינסטגרם.
אז תספר לו.
כאילו יש לי, אבל אני לא משתמש בו כל כך.
זה טל וטל, יש לכם צמד, כינוי לצמד כאילו? טל וטל, תת וטת, איך זה עובד?
לא,
הרי הייתם שותפים בדירה המון שנים. אתם חברים מאוד טובים, תסים לכם ביחד.
חברים מאוד מאוד טובים, הוא כמו סוג של אח בשבילי.
נוסעים בלי קסדה על הקורקינט.
חבר טוב, מה, אין פה, חבר ממש ממש טוב, אני מת עליו.
תגיד רגע, בוא נלך לאיזה, אנחנו בשנתיים, שלוש אחרונות פחות או יותר, עם שפע בעמדה מספר 4 הישראלית. קח את הסתם שנתיים האחרונות, תומר גינת ועומרי כספי ורומן סורקין וגיא פניני ונתניאל ארצי וטי-ג'יי קליין והמון שחקנים.
כן.
מה שונה ביניהם? זאת אומרת, אתה נמצא משחק רוב הזמן בעמדה מספר 4. מה ההבדל בין שחקנים?
אני חושב שאם בסוף, תיקח מכנה משותף, לא מה שונה.
רגע, אז עצור. טל, מה דומה ביניהם?
יפה, אתה שואל על מכנה משותף?
כן, כן, מה המכנה המשותף ביניהם?
אני צוחק. מה שאני חושב, מה שאני רואה, אינטליגנציה. אני חושב שהעמדה הזאת נהייתה מאוד מאוד משמעותית בכדורסל המודרני, בכדורסל של הסמולבול, של בסוף בסוף זה טופ אוף דה קי, וכאילו לכוון את כל התקפה, זה פחות, כאילו נכון, הרכז מעלה את החצי בסוף, אבל כל שים לב, גם כולם עם כמות אסיסטים מאוד קיצונית, לעמדה שלהם, בניגוד לפעם, כי הכדורסל הוא השתנה, משחקים מסביב לקשת, גם אם אתה בין אם אתה עם כלייה או בלי כלייה, בסוף הרבה מאוד מההחלטות של דרך איפה תתקוף את ה... דרך איפה תתקיף את ההגנה, מתקבלות על ידי הפורוד בעצם, שזה התחיל בכלל אצל, לא יודע, בלוטנטל.
עכשיו לדעתי, אבל מה שמבדיל אותך מהם, זה שלך יש משחק גב לסל הרבה יותר דומיננטי מלרוב השחקנים שהזכרתי.
כן, ברור, כל אחד והאפיון שלו, אתה יודע, יותר כלייה, פחות כלייה, גב לסל. אני לא יודע, גם ליאור היה שחקן גב לסל לא רע, ותומר משחק מדי פעם על מיסמצ'י, וגם גיא, אתה יודע.
איך אתה עם גיא באמת?
איך אני עם גיא? אחלה.
לא, כי, לא, ברור שאחלה, אבל... יוצא שבשלוש שנות האחרונות, המשחקים ביניכם, בין חולון לנס ציונה, איכשהו כמעט כל משחק, יש איזה אירוע בעל טמפרמנט מאוד גבוה.
איזה עדין.
אני אגיד לך מה, שתינו מאוד, בוא נגיד שתינו נעשה הכל, בשביל שהקבוצה שלנו תנצח. אני יכול להגיד את זה עליי בוודאות, ואני מניח שכולם יכולים להגיד את זה עליו, שהוא תחרותי, הוא רוצה לנצח, והוא יעשה הכל, וגם אם זה לפעמים... לא יודע איך מה שנקרא מכות מתחת לחגורה, דברים כאלה קורים.
הוא יעלב שאתה קורא לו רק תחרותי, הוא יעלב שאתה קורא לו רק תחרותי, זה לא מספיק בשבילו, הוא צריך...
גיא פניני, גאון כדורסל, גאון כדורסל, בבקשה בשבילך, גאון. גאון כדורסל, מציע את הפוטנציאל שלו, אני חושב ב-400-500% ופוחק כל יום שהוא נכנס לחשבון בנק שלו, הוא צוחק והוא לא מבין מאיפה זה נפל עליו. אני אתעסק בכלל.
וכמה זה קשה לסרג מול אחד כזה? שלא... שכמו שאתה אומר, שניכם תחרותים, שניכם רוצים לנצח את המשחק, אין לכם בעיה ללכלך את הידיים, נקרא לזה במרכאות, ואז אתה שם, אתה משחק מול אחד כזה, וזה לא זר אמריקאי שאתה יכול להתעלם ממנו ולהגיד מה אכפת לי, זה מישהו שאתה תפגוש עוד שבוע ועוד שבועיים וכל הזמן.
גם זה מישהו שאני מאוד מעריך, אני מעריך אותו, אני גדלתי והסתכלתי עליו כל השני בטלוויזיה, מכבי תל אביב, יורוליג, שלושות במניטאים, נכונות, דם מקרח. וזה גם מישהו שאני מעריץ, אבל אם תסתכל על הסטטיסטיקה שלי מאז שהוא הגיע להפועל חולון במשחקים נגדם, אני חושב שאני דווקא די סבבה.
כי הוא מוציא ממך
את המשחק. באופן בולט, כן, באופן בולט. בלי קשר שגם מאוד כיף לשחק שם עם הקהל, עם האווירה, עם ה... אתה יודע.
אבל אתם רושמים ניצחון אחד בחולון פר שנה, קבוע.
קבוע. אני יכול, אני מאוד מאוד, חלק כיף לשחק שם בעולם. אין יותר כיף מלשחק שם.
זה קשה לשחק מולו? זאת שאתה בא עם דם מולו וקשור.
זה מאתגר, זה שונה, זה מאתגר, ברור, זה מאתגר. הוא יעניש אותך על כל טעות שתעשה. הוא יעניש במקום, תיתן לו מטר פתאום, שנייה לא תשים לב, תירדם, הוא יעשה את הבקדור שלו, הוא יודע בדיוק, הוא גאון כדורסל, לא מה.
דיברת קודם על העובדה שטוב לך במקום שלך, וברמת הנס ציון הזה הבית, ואתה לא רואה סיבה להחליף ולשנות. ברמת השאיפות אבל, אם אתה מסתכל על קריירה של שחקן, אחת מהשאיפות הגדולות ביותר, כמובן להגיע לנבחרת ישראל, והזכירו, ג'ובה הזכיר את כל עמדת הארבע, את כל השחקנים הללו, זה משהו שאתה חושב שעוד יכול לקרות? זה משהו, אתה מכיר עד עוד את קאטה, שאנחנו יודעים שיש לו שחקנים שהוא מתאים לו יותר, אתה ועוד את זה?
לא חושב שזה יכול לקרות, לא חושב שזה יכול לקרות.
למה אתה מעצבן לי אותו? הוא כבר היה בווייב טוב.
אני שואל אותו שאלה.
תארי, לא, מה זה לתארי? אני כאילו אומר את זה לחיוב, נו מה, שייתן לדור החדש, לצעירים, אמיתי, כאילו אני מבין אותו. אני מבין אותו, שיקח את, לא יודע, תומר גינת, ויעשה אותו 4 של 10 שנים עכשיו לנבחרת ישראל. אני הבנתי את זה גם לפני שנתיים, שכביכול אני הייתי בסי שלי בגיל 31 לפני שתי עונות, הייתי בעונה הכי טובה שלי בקריירה, וזה אפילו השם שלי לא עלה בפה שלו, אני מניח, אני לא יודע, אני יכול לשקר, יכול שלא. אבל אני מבין את זה שהוא רוצה את הנבחרת, כאילו יש סוג של הצהרה איתה, נכון? נשאר גיא פניני, כאילו כביכול המבוגר האחראי, וכל השאר היו צעירים, כמה שנים טובות.
אבל לפני שנתיים, שנתת באמת עונה בליגת העל, הכי טובה שלך בקריירה, זה הציק לך, נכון?
ברור, למי זה לא היה מציק? מי לא רוצה להגיע לשם?
יש כאלה...
אני גם חשבתי שאני מתאים, חשבתי שאני יכול לתרום, אבל אני כאילו מבחינתי הייתי בא, ונותן 200%, כאילו אין פה ספק בכלל, וחשבתי גם שאני מספיק טוב, אבל בסופו של דבר ההחלטות הן, אתה יודע, הן מלמעלה, ואני מבין אותם.
ואתה היית נגיד חי בשלום עם... מאמין נבחרת כלשהו היה מזמין אותך בתור שחקן ותיק, לא מבטיח לך, ואחרי שבועיים אתה הולך הביתה.
מנפנף במגבת מה שצריך אני אעשה.
לא, עזוב, מנפנף במגבת זה מעולה, כי זה אתה בסגל הסופי. אני מדבר שהגעת לתחילת האימונים, זה אומר ששכחת מהקיץ שלך, ואחרי שבועיים...
אין לי בעיה בשביל להגשים חלום, אין לי בעיה בשביל ההזדמנות, אין לי בעיה, ברור, אני מטר על קיץ, יהיה לי עוד הרבה קיצים, יש לנו ברוך השם, אני לא יודע, היה לי הרבה קיצים בעבר, ויהיה לי גם עוד הרבה קיצים בעתיד. אבל זה משהו שנגיד, כנראה לא כאילו מה זה לא יחזור, אם תגיע הזדמנות, זה לא שיהיה פעמיים, שאני יכול להגיד, בוא נחכה לשנה הבאה, אני יותר מוכן, או יהיה לי יותר, או עכשיו אני חייב חופשה בתאילנד, לא יודע.
כי אני חושב שהדילמה הקבועה של מאמני נבחרות לאורך שנים, נבחרת בוגרת כמובן, זה שגם אם יש שחקנים ותיקים בכושר מצוין, שנראים מעולה ומנוסים והכל, לזמן אותם, שבעצם רוב הסיכויים שהם לא...
אין לי בעיה להיות שחקן 20, אין לי בעיה שזמן אותי לאימון, יגיד לי, אתה לא מתלבש, אם נתן אל ארצי נפצע, אז תשים נעליים שיתי מוכן, אין לי בעיה. אמיתי, רק עשו את החולצה של הנבחרת, אין לי בעיה.
היי, שהיית בעתודה, הייתה לכם נבחרת מאוד מוכשרת, שאתה מסתכל, אתה יודע, כמעט 15 שנה אחורה. גל מקל, עומרי כספי, אלישי קדיר, יוגב אוחיון אתה, עוד שחקנים שנחשבו אז כמוכשרים וטובים, דורי אסף ודניאל גורריה ואירן אסנטי, ורגע, היה עוד מישהו ואבי אליהו, סיימתם מקום שישי, שאתה מסתכל אחורה באמת, אז הבנתם כמה אתם נבחרת עמוקה ומוכשרת, שתהיה חלק מהכדורסל הישראלית כל כך הרבה זמן?
הבנו, כי אני אגיד לך איפה הבנו את זה, שסיימנו מקום שישי, וכולם בחרו בחדר הלבשה, כי חשבנו שיש חומר מספיק טוב, בשביל לעשות סג שלא היה עדיין, חשבנו שאנחנו יכולים לזכות בזה, אמיתי, חשבנו בתוך עצמנו, היינו מאוד מגובשים, כי הרבה שנים ביחד, אתה יודע, נבחרות ישראל בגילאים האלה, זה חברים לכל החיים, אבי אליהו אחד החברים הכי טובים שלי היום, 15 שנה אחרי זה, ודורי אסף אותו דבר, ואלישי קדיר היינו חברים הרבה מאוד שנים מאוד קרובים,
היינו?
תחשוב,
הפסקתם?
היינו, כן. פחות עכשיו.
באמת? אוקיי.
אבל כן, חשבנו, אמיתי, כולם בחרו בחדר הלבשה. הפסדנו בנקודה לאיטליה, והפסדנו בנקודה לספרד של היה דתומה והרדורי, ובספרד היה...
מה, ספרד זה הנבחרת של יואי ורודריגס?
לא, הם לדעתי 86.
לא, הם לדעתי 86.
כן.
כן, שנתון מעלינו. אבל גם נבחרת מטורפת, אני לא זוכר.
סידו בגמר לסרביה.
והפסדנו לשתיהם בנקודה, וזה מנע מנינו להילחם על הפיינל פור, כי היינו אמורים להיכנס לפיינל פור בשתיים, אחד מהשתיים האלה היה להספיק לנו לנצח. ואמיתי, כולם התאכזבו. כולם הבינו שפישלנו, שיכלנו בתוך תוכנו בלי ציפיות, אז לא היה שידורים של העתודה, ואמרו לנו שאם נגיע לחצי גמר, ישלחו כתב או צלם.
זה ברגע שיש חצי גמר, אז בעצם פיבה מצלמת את האירוע. זה גם אנחנו יודעים את זה תמיד, אומרים, כשהם יגיעו לחצי גמר, יהיה לכם שידור, יהיה שידור יפה.
אבל מאז זה השתפר,
כי... ועשינו את השידור הזה, עשינו, כי לא היה לנו אינסטגרם, לא היה פייסבוק, לא היה אינטרנט, אתה יודע, היינו, נגיד, בלובי של המלון, היה מחשב אחד, תחשוב,
עם פלופי? עם דיסק פלופי?
מה זה מטורף?
עם דיסקט. היה דיסקט עוד?
לא, היה מחשב בלובי, ושם היינו יכולים להתעדכן, כאילו מה, איפה אנחנו עומדים, נגד מי, נה, למה, אתה מבין? זה היה תקופה אחרת, ומאוד מאוד רצינו לעשות את זה, אמיתי. חשבנו שאנחנו יכולים.
אתה קולט שאתה מועמד לשחקן העשור?
לא.
בלתי נתפס.
בלתי נתפס. מה, כבוד גדול, לא, מה?
אלפרין, אתה מצביע? אני לא יודע אם מצביעים האמת.
אני לא יודע, איך הבחירות
האלה... אין לי מוסר, ראיתי רק את הכותרת, מועמד לשחקן העשור.
למה? טל דן, הוא בצדק מועמד לשחקן העשור. קודם כל זה מראה על שרידות לאורך תקופה.
אל תתחנף עכשיו, הרעיון כבר עשה, עשית מספיק צהרות.
די כבר, ג'ובה, אתה לא תרוס את הקשר ביני לבין טל, אתה מבין את זה?
חכה, תן לי חצי שעה, שעה, הכל.
אני אספר לך, ג'ובה, אתה רוצה סיפור על עודד אלפרין?
נו, בבקשה.
אתה יודע שאני כל משחק שהוא משדר אותנו, הוא בא אליי, אמיתי, לוחץ לי את היד, מה שלומך, מה נשמע, סמולטו כזה, אתה יודע מה העניינים. ואז השאלה הקבועה, נכון? תקן אותי אם אתה יודע.
צודק, צודק.
אתה בריא?
כל משחק.
כל משחק, אתה בריא?
בעיניי הוא תמיד פצוע. תמיד, תמיד, בהכנות למשחק, אתה שואל את, נגיד את נדב, מה שלום, מה שלום? טל סוחב פציעה, הוא לא יתאמן, ואז אני בא, אני אומר לו, ואז הוא אומר לי, לא פספסתי משחק כבר 10 שנים, מה אתה רוצה?
אתה קיצצתי ב-2015, 4 משחקים, ואז הוא שואל אותי אם אני בריא.
בגמר של הלאומית, משחק 3 בבאר שבע, אתה נפצעת?
נפצעת? כן, קראתי את הפועל.
אבל רגע, אבל חזרת לשחק, נכון?
לא, לא יכלתי לדרוך על הרגל, אתה לא מאמין, זה כאב.
לא, לא, מה חשבת?
למזלי, סיימו את הסדרה.
מה חשבנו? עשו עליו פאול. וחשבנו שהוא לא רוצה לזרוק טונשין. ואמרנו, אני ושימון אמרנו, שימון אמר, לא אני. שימון אמר, נראה לי הוא מזייף את הפציעה. אבל אז ראינו באמת שהוא לא חזר יותר.
אני חשבתי שאתה שואל אותו את זה כל הזמן, כי איטל הוא חזק מאוד באמונות פלות. אז בגלל ששאלת אותו פעם אחת, עכשיו מוכרח לשאול אותו את זה כל פעם שאתה רואה אותו.
לא, אני באמת, איכשהו תמיד מרגיש לי שהוא עושה חימום כזה, ואז הוא מותח איזה שריר בגוף שמשהו כואב לו שם. אז אני, קודם כל אני בחור נחמד, אני שואל מה שלמה, מה שלמה, ואם הוא בריא. ועכשיו זה בנייה כבר נראה לי כבר די בצחוק כבר השנים האחרונות, כי בסך הכל הוא באמת לא נפצע את
המדי.
בוא נסתכל רגע קדימה, עזוב את העונה הזו, נסתכל קדימה. טל דן יכול לשחק בקבוצה אחרת שהיא לא נס ציונה?
לא.
חד וחלק?
יכול, כן. יכול. מה, פיזית, מנטלית, יכול, כן.
לא, פיזית, מנטלית, יכול. טל דן, יש לו חוזה לכמה זמן עוד בנס ציונה? עוד עונה?
עד סוף הקריירה, עד סוף החיים.
מה, חתום?
נו, מה?
אני גם זוכר משהו כזה שיש לו לשלוש שנים מהעונה.
לא, לא, אני צוחק, אני צוחק. זה נורמה, זה הבית שלי, מעלן, אני לא רוצה ללכת מפה.
לא.
אני רוצה לפרוש פה, אני רוצה להתלויין, כן.
זה, וזה.
אני לא רוצה. אני גם לא רואה סיבה, אני חושב
ש... זה שאתה לא רואה סיבה, זה הכל טוב ויפה. זה הדדי מהצד של נס ציונה, יניב, מאיר, שברור לכולם... שעד שטל דן, כל עוד טל דן רוצה לשחק כדורסל, הוא ישחק אותו בנס ציונה?
לא, גם יכול, גם יכול, לא, לא נכון. גם יכול, אני מניח שיגיע היום ונעשה את ה, אתה יודע, כמו שאתה עכשיו צריך לקבל החלטות, אז במי אתה מתייעץ? באשתך, במשפחה, בחברים הקרובים. אז אני מבחינתי, אני מזרחי, זה המשפחה שלי. והקבוצה הזאת זה המשפחה שלי.
אפשר להגיד שכל עוד יניב מזרחי בנס ציונה, טל דן ישחק בנס ציונה.
אני חושב שכן, אני לא רואה סיבה שלו. כאילו, יכול להיות שיגיד, אולי, לא יודע, בוא פתרונות, כבר לא מה שהיית פעם, יכול להיות כאילו מצב כזה, כן. ואז נגיע להחלטות ביחד.
ואחרי הפרישה, לא משנה כרגע בנס ציונה או לא בנס ציונה, תרצה להמשיך בכדורסל באופן כללי?
לא, יש לו תואר בכלכלה, מה זה
להמשיך בכדורסל? זה בדיוק מה שאני שואל. האם כדורסל זה העולם, או שהולכים הלאה למקומות שבאמת עושים בהם משהו?
אני חושב, קודם כל, כאילו אני לא חושב שאתה יכול לזלזל בכדורסל כמשהו, כאילו מה זה משהו מבחינתך?
אני ממש לא מזלזל בכדורסל, אני שואל את עצמי...
לא מתאים לך, לא מתאים לך.
לא, ממש
לא. להגיד לעשות משהו במקום אחר.
לא, אני שואל את עצמי, אם אחרי שאתה שחקן...
זה הרקת אותו טל, עכשיו זהו, כל היום לא מתאושש מזה.
לא, הוא אומר לי כדורסל, מה, תעשה משהו יותר טוב, כאילו.
לא, רגע. סיימת את תפקידך כשחקן, אוקיי?
כן.
ואז אתה מסתכל על השלב הבא בעולם הכדורסל, יש בו כמה מקומות, אוקיי, אתה יכול להיות מאמן, אתה יכול להיות מנהל.
עוזר מאמן.
שוב, בסופו של דבר, האופציות הן לא נרחבות.
אני חושב שכן, אני חושב שיש כן הרבה אפיקים שאפשר כן לשלב, ואני חושב שאנחנו נמצא נוסחה שכן, אני כן מאוד רוצה להיות חלק מהמועדון הזה לעוד הרבה שנים, גם אם אני לא אהיה שחקן כדורסל. כן, יש לי מחשבות ללכת לכיוונים אחרים לגמרי, אבל לדעתי, אני לא יודע, אני פשוט אוהב את המועדון הזה ואת הילדים, ואני חושב שיש פה 1400 ילדים במחלקות נוער של עירוני נס ציונה, שרוצים להגשים את החלום שלהם, ואני חושב שיש לי, שעברתי דבר או שתיים, בשביל הידע הזה שאני יכול להעביר אליהם הלאה, מה שאני עושה כבר המון שנים פה בעיר, אבל אני חושב שיכול להיות שיהיה אפשר לקחת את זה גם שלב קדימה.
ובתור המנכ״ל לעתיד, מה קורה עם האולם שלכם? שמדברים עליו המון שנים.
זה בעיה, זה עיר קטנה.
בוא נה, אתה בחור חזק, כנס ללשכת ראש העיר, תשבור את הדלת ותגיד לו, לא מתפנה עד שיש פה אולם.
היית בלשכה של ראש העיר, שעליתם לגמר, של הגמר
הקודם,
נכון?
אני חושב, הבטיחו לנו, ויש קרקע מיועדת, ויש איזה, אבל כרגע עוד פעם, כמו שכולם, כל התקציבים עשו מלכת, ואי אפשר לדעת לאן זה ילך, אז אני מניח שגם הנושא הזה כרגע נעצר. אני חושב שזה השלב הבא, אבל בהתפתחות של המועדון, כן, אני חושב שאולם ראוי 2500, גם בין 2,000-3,000 בוא נגיד, אני חושב שזה יהיה השלב הבא בהתפתחות של המועדון, והוא חייב לקרות, אין לי ספק בכלל, הוא יקפיץ את העיר, והוא יקפיץ את המועדון, וזה כן, זה השלב הבא בהתפתחות, כמו שנרשמנו לאירופה לפני שנתיים ומתמידים ורוצים, כאילו יש שאיפות למועדון הזה להגיע רחוק, זה אומנם מנוהל בתקציבים מוניציפליים, וזה כן, וכן תקציב מינימום, אבל אני חושב שהשאיפות פה הם לא באמת, אין קצת טבלה ויהיה בסדר. כאילו אני חושב שיש לנו עוד מלא מקום לגדול, בינתיים כאילו איך שהעבודה והאנשים שמנהלים הזה, מנהלים את הדבר הזה, שנקרא עירוני נס ציונה, עושים עבודה מדהימה, ומאה שאני הגעתי לפה לפני 11 שנים, זה עולם אחר, וכולכם יכולים להסכים איתי.
אין שאלה שנס ציונה היא...
וכל שנה רואים את השאלה, את ההתפתחות, גם אמנם הייתה ירידת ליגה, ומה שלא בכותרות, מעבר לקבוצה הבוגרת, זה המחלקות נוער, שאי אפשר להתווכח עם זה, 1400 ילדים רשומים, ילדים וילדות רשומים, בעיר של 50,000 תושבים, אין לזה אח ורע בשום מקום בארץ, ואני חושב שכן, יש מקום להתפתח.
אין ספק שנס ציונה זה אחד ממקומות הכדורסל המרעננים ביותר שיש לנו
ספורט באופן כללי, גם כדורגל שנה שעברה בליגת העל, תקציב מינימום בלי מגרש כדורגל, גם הכדוריד ליגת העל, יש פה המון המון ספורט.
תראה, זה קדימה. אנחנו עכשיו, בוא נגיד ככה, מאחלים לשנה הקרובה טל, שתחזרו לשחק, אם זה בבלקנית, ביורופ קאפ, באיזה מסגרת שתרצו, רק שנראה אתכם על הפרקט באמת, ונוכל לחזור וליהנות מכדורסל, גם בתוך התקופה המשוגעת הזאת שאנחנו נמצאים בה.
אני יש לי איחול חשוב מאוד.
כן, תן לי אותו.
טל, לא לך, מה אתה תן לי אותו?
לטל.
טל, אני מבקש שבעונה הקרובה, עונת 2021,
כן.
תרשום כבר את הטריפל דאבל המזורגג הזה. אני לא יכול עם הכמעטים האלה, אתה הורג אותי.
מה עשית לי עכשיו, איזה תפקיד.
די כבר, תיקח מה שצריך, תרביץ, תהיה ראסל ווסטברוק, תגנוב ריבאונדים. לא יודע איך תעשה.
אני מבטיח מהצד שלי זה שאם הוא יהיה קרוב והוא לא ידע, אני אזרוק לו איזה מילה.
אני חושב שאם אני אהיה קרוב עוד פעם אחת ברמה של שתי ריבאונד או אסיסט או סל, אני חושב שאני לא יוכל... אני חושב שאני לא אצליח להתמודד עם הלחץ של האנשים מסביב, שיגידו לי מה חסר לי.
אז אני לא אגיד לך.
כאילו, אתה מבין, בהתערבויות וחברים, יצליח, לא יצליח, ואני חושב אבל זה כן, זה כיף, וואלה, לא יודע, זה מאתגר אותי.
אז אני מאחל שלעונה הקרובה גם יחזרו לשחק, וגם טל דן ירשום סוף סוף את הטריפל דאבל.
שני יכולים נהדרים בעיניי. טל דן, המון תודה
שצרפת אלינו.
תודה לכם. אמרת שאלות בסוף,
כן, האם לדעתך, האם ידעת, האם ידעת שבגוגל, כשאתה רושם טל דן, זה משלים לך למסלול טיול נחל דן?
לא.
הנה, בבקשה, חורשת נחל דן.
זו לא שאלה, אבל מה השאלה?
טעות ראשונה שלך.
האם ידעת?
אני רוצה שאלות פתוחות. אמריקאי זה הכי גרוע.
נכין לך ספשייל.
כי היית כל כך טוב שאני צריך ללכת לחשוב על זה, על שאלות נוספות.
ספיק אנד רול. ביי ביי.
ביי, חג שמח, להתראות.
חג שמח.